טוב, אוקיי. האמת שבהתחלה חשבתי לא לדבר על זה, לא לדבר על הנושא הזה, בגלל שבעצם... ערב טוב, ערב טוב. לא, ממש עכשיו. ממש עכשיו. הנה, בבקשה. אז אני אומר, בהתחלה חשבתי לא לדבר על זה בגלל שהפרק הזה בספר עלי אישור על לימוד תורה, הוא קורא לזה לימוד גמרא, זה ספר שבעצם, זה פרק שבעצם מדבר על לימוד גמרא בישיבה, איך לומדים גמרא בישיבה ומה צריך לעשות ואיך להתייחס לזה. ובהתחלה חשבתי שזה יותר רלוונטי לבחורים שמתחילים עכשיו בישיבה והם צריכים לדעת איך בדיוק לעשות את זה. אבל אחרי זה חשבתי שכן חשוב וכן כדאי שאנחנו נלמד את זה ביחד, לפחות נקודות מזה, בגלל ש בגלל כמה דברים. ואולי הדבר הכי חשוב שבזה, חוץ מעצם החשיבות של לימוד תורה שאנחנו נראה פה בפרק הזה, אבל חוץ מזה גם קצת להבין, קצת לנסות לראות מקרוב מה בעצם קורה שם בישיבה. ערב טוב. עכשיו התחלנו, ממש עכשיו. לא, 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 ממש עכשיו התחלנו. הנה, בבקשה. בעצם מאוד חשוב, מאוד חשוב שאנחנו נבין, אני בתור אחד שחוויתי את זה ועברתי את זה בישיבה, אבל אני חושב שאימהות צריכות לדעת לא פחות טוב מה בעצם קורה בישיבה, להבין מה התהליך, שבחור שמגיע לישיבה אמור לעבור, כדי להבין א' את החשיבות הגדולה שבדבר הזה, וב' לאיפה כל זה מוביל. אז אנחנו כן ננסה ללמוד. אם הדברים נראים לכם קצת רחוקים מדי, קצת לא שייכים, אז תגידו לי ואנחנו ניישר את הדברים לפי זה. בסדר? אז בואו נתחיל. הרב וולבה בספר שלו בעלי אישור בעצם מתחיל משני פסוקים בספר תהילים ועליהם יש מדרש, ומבחינתו זה הבסיס לכל לימוד התורה שיש בישיבה. בפרק קי"ט, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. דוד המלך אומר, אם לא הייתה לי את התורה שלך להשתעשע בה, להשתעשע, הכוונה היא להתעסק בה כל הזמן, אז עבדתי בעוני, לא היה נשאר לי שום דבר. לעולם לא אשכח פיקודיך. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. עכשיו התחלנו, זה בסדר. ממש עכשיו. אז עוד פעם, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, זה פסוק ראשון. לעולם לא אשכח פיקודיך, לעולם לא אשכח פיקודיך. ערב טוב, יש פה עוד שני מקומות. בסדר? יש פה מקום, כן. לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחי איתני. ככה דוד המלך אומר, כן? לעולם אני לא אשכח את פיקודיך, את דברי התורה שלך, את המצוות שלך, כי במחי איתני, בזה אתה מחיה אותי. אומר המדרש שם, לולי תורתך שעשועי. אמרו ישראל, אילולי תורתך שהייתה עמי והיא שעשועי, אז עבדתי בעוניי. בלי התורה שהייתה יחד איתי והייתי מתעסק בה, אז היינו נאבדים בעוני. וכן משה אומר, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי. עם כל הקושי שיש לי, עם כל מה שקשה, תנחומך, שזה הדברי תורה שלך, ישעשעו נפשי. זה מה שמשמח אותי. וכן פרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. אז כשפרעה מכביד את העבודה ונותן עבודה יותר קשה, אז הוא אומר, למה? כדי שאל ישעו בדברי שקר, שלא ידברו, שלא יתעסקו בדברי שקר. מה זה אותם דברי שקר? שאפילו פרעה ידע שעם ישראל מתעסקים בהם. אומר המדרש, ספרים היו להם והיו משתעשעים בהם משבת לשבת. זה מה שנתן את הכוח, זה נתן את האנרגיה, כדי להחזיק מעמד משבוע לשבוע, וכזה שיעבוד קשה. כל שבת היו מתעסקים בדברי תורה. לכך נאמר, לולי תורתך שעשועי. זה החלק הראשון. אז מגיע החלק השני. לעולם לא ישכח פיקודיך, כי בם חייתני. מה כתוב בפסוק? אומר המדרש, הם חיים לישראל. כי בם חייתני, זאת אומרת, התורה היא חיים לעם ישראל. אילולי היא, לא היה חיים. וכן הכתוב אומר, כי הוא חייך, וכתיב כי מוצאי מצא חיים, וכתיב כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. התורה היא חיים לישראל. חיים לעם ישראל. פה חזל מראים לנו במדרש שהיחס שלנו אל התורה הוא שונה מאשר לדברים אחרים. כן, יש הרבה מאוד חוכמות בעולם. יש עוד אין. אז תסתכלו ביחד, בסדר? אוקיי. יש הרבה מאוד חוכמות בעולם. חוכמות מאוד חשובות. אבל המקום שהתורה מקבלת זה הרבה יותר מאשר איזושהי חוכמה ספציפית כזאת או חוכמה ספציפית אחרת. זה הרבה יותר ממתמטיקה ומפיזיקה ומביולוגיה, מכל הדברים האחרים. זה מה שרואים פה במדרש, זה חיים לישראל. עכשיו, למה באמת אנחנו מתייחסים אל התורה בתור חיים, ומה זה נוגע אלינו למעשה? אז קודם כל, זה קטע שאותו הרב וולבה לא מביא בספר, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב, חשוב לכולנו לדעת את זה. זה קטע מספר נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, היה תלמיד של הגאון מווילנה, ושם יש לו שער שלם שמדבר על לימוד התורה, אז משם הבאתי כמה קטעים. הוא כותב ככה, והעניין, כי התורה הקדושה היא דיבורו יתברך. היא דיבורו של הקדוש ברוך הוא. ובמאמר פיו יתברך במעשה בראשית, נבראו העולמות כולם. אני לא מתכוון להסביר מה שאני הולך לקרוא עכשיו, אז אל תיבהלו. שעל ידי סידור גלגול צירופי האותיות, על פי סדר הריש למד א' שערים פנים ואחור, שבמאמר בראשית ברא וכולי, על ידי דיבורו של הקדוש ברוך הוא, נאצלו ונבראו העולמות עליוני עליונים ריבי רבבן, הכוונה היא ריבי רבבות, המון 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 עולמות, בכל סדר מצבם ופרטי ענייניהם וכל הנכלל בהם. כל העולמות נבראו על ידי דיבורו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מביא קטע בזוהר הקדוש שמראה לנו עד כמה זה ככה. אומר הזוהר הקדוש ככה, וחד בא כשהקדוש ברוך הוא רצה, וחד בא כשבריחו למברי אלמה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם. הווה מסתכל בה באורייתא, הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה, בכל מילה ומילה, בכל דבר ודבר, ועבד לקובלה אומנותא דאלמה, ועושה כנגדה, כנגד המילה הזאת, עושה משהו בעולם. והוא מיד מסביר. בגין דכל מילין ועובדין דכל אלמין, כיוון שכל הדברים והמעשים שיש בעולמות, באורייתא אינון, זה נמצא בתורה. באורייתא כתיב בה, בתורה כתוב בראשית ברא. נכון? פסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא, אומר הזוהר הקדוש, הסתכל בהי מילה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בזה, הוא ברא את השמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו מסתכל בתורה, וכתוב בתורה בראשית ברא אלוקים את השמיים. הוא אומר, אז אני צריך לברוא את השמיים, אז הוא בורא את השמיים. כן? ואת הארץ, הוא אומר, צריך גם לברוא את הארץ, הוא בורא את הארץ. וכן הלאה וכן הלאה. כתיב בה, ויומר אלוקים יהי אור. נכון? הסתכל בהי מילה, הוא ברא את האור. אז ויומר אלוקים, אז צריך להגיד, אז אני אומר, יהי אור. וכן בכל מילה ומילה דכתיב בה באורייתא, כל דבר ודבר שכתוב בתורה, הסתכל קודש בריחו ואביד ההיא מילה. הקדוש ברוך הוא מסתכל באותו דבר, ועושה את זה, ובורא את זה. מה זה אומר שהתורה היא דיבורו של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? ושהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. זה נשמע קצת מצחיק, לא? הרי הקדוש ברוך הוא זה שכתב את התורה. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ולפי מה שכתוב בתורה הוא בורא את העולם. זה נשמע מוזר. אז משל פשוט כדי להבין את העניין הזה. אם אנחנו רוצים לבנות איזשהו בניין, אנחנו רוצים לבנות משהו, אז אנחנו יכולים לחלק את זה לשלושה שלבים. איך אנחנו בונים את הבניין הזה? קודם כל, השלב הראשון זה השלב של התכנון, התוכנית, כן? מתכננים את זה, חושבים על הקומה הזאת ועל הקומה הזאת ועל החדר הזה ועל החדר הזה, בהתחלה בצורה כללית ואחרי זה בצורה פרטית על כל חדר וחדר. זה ההתחלה. הסוף זה כשבונים את הבניין, נכון? בונים את הבניין, יש אבנים ויש טיט ומלט וקיצור, ככה בונים את הבניין, פיזית. מה יש באמצע? הרי זה צריך איכשהו לעבור מהמחשבה שלי אל העולם הפיזי. מה יש באמצע? איך קוראים לזה?
Blueprints.
מה?
Yeah, the blueprints.
אוקיי, plans. בסדר. אבל את התוכניות האלה, מה אני עושה איתם? מה אני עושה איתם? מה? נכון, זאת אומרת, אני כותב אותם, נכון? אני כותב אותם, ואז עם זה אני יושב עם הארכיטקט או עם הקבלן או מי שזה לא יהיה, ואני אומר לו, אני רוצה שתעשה ככה, אני רוצה שתעשה ככה. אני אומר לו, אני רוצה שתעשה ככה, אני רוצה שתעשה ככה, נכון? אז זה מתחיל מהמחשבה שלי, זה מתחיל מהמחשבה, זה נגמר במעשה, בעולם הפיזי, אבל יש משהו שהוא בדרך. ומה שבדרך זה מה שאני כתבתי את התוכניות האלה ואמרתי לקבלן. בסדר? החלק הזה זה מה שנקרא דיבור. דיבור. אני יכול לדבר דרך הפה שלי, אני יכול גם לדבר דרך הכתב, נכון? על ידי זה שאני כותב, ומה שאני כותב מישהו אחר רואה את זה. הדיבור הוא תמיד מה שקושר בין המחשבה לבין המעשה. בצורה הזאת, ככה מסבירים, הרמח"ל ועוד הרבה, בצורה הזאת הקדוש ברוך הוא כביכול בורא את העולם. יש את השלב של המחשבה. שלב של המחשבה. זה שלב שהוא מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עליון, מעבר לתפיסה שלנו. אנחנו לא יכולים בכלל לקלוט את הדבר הזה. יש את המעשה, פה אנחנו חיים. ויש את מה שקושר ביניהם, וזה הדיבור. והדיבור זה הצורה שבה המחשבה יוצאת אל הפועל. בסדר? שהמחשבה נהפכת להיות משהו פיזי והעולם נברא. זה מה שאומרת התורה, או מה שכתוב בנביא, בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. בדבר השם הקדוש ברוך הוא מדבר, והדיבור הוא זה שמוציא את הכל אל הפועל. אז לכן העולם נברא בעשרה מאמרות, כן? ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, הכל זה דיבור, והזכרנו את זה כבר כמה פעמים, זה דבר נפלא, שלכל דבר ודבר, לכוס ולבקבוק ולשולחן, אנחנו קוראים בשם כללי דברים, נכון? ודברים, מה זה דבר? זה דיבור, נכון? שם אחר שאנחנו נותנים לזה בלשון הקודש, זה חפצים, נכון? חפצים. מה זה חפץ? מה? נכון? חפץ. רצון. נכון. נכון. זאת אומרת, כל דבר ודבר שנמצא פה קשור דיבור. הכל מגיע משם, הכל מגיע מהדיבור. איפה זה מתגלה בעולם? איפה הדיבור של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה, אנחנו יודעים שהעולם קיים, אבל איפה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? איפה אפשר להחזיק את הדיבור הזה? הדיבור מה? זה בתורה, בדיוק. בתורה זה נמצא. התורה זה, 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 זה הדיבור שדרכו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה פיזית. אז זה מה שאומר הזוהר הקדוש. כביכול, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. מה זאת אומרת? זה כמו שאני כותב את, את התוכנית, כן? ואז כשהקבלן רוצה לבנות את, את הבית, אז הוא מסתכל בתוכנית, ולפי התוכנית הוא בונה את הבית. כן, רק שכאן מי שתכנן את התוכנית וכתב את התוכנית וגם בנה את התוכנית זה הקדוש ברוך הוא. זה הכל אותו דבר. בסדר? אבל התורה היא בעצם הדיבור של הקדוש ברוך הוא. זה נקודה ראשונה. עד כאן זה ברור? בסדר? ברור. עכשיו נקודה שנייה. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה היה הדיבור שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל מה קורה מאז ועד עכשיו? אז יש הבדל גדול בין כל מיני דברים שיש פה. יש דברים שאתה יכול לעשות אותם, ואתה יכול להשאיר אותם ולהיעלם, והם עדיין נשארו. השולחן הזה, אני לא יודע מי עשה אותו. יכול להיות שהבן אדם הזה כבר לא חי בכלל, נכון? או זה לא כזה שולחן ישן, אני לא יודע. יכול להיות שמי שעשה את השולחן הזה ובכלל לא, הוא אפילו לא איתנו. כן, אבל השולחן הזה נמצא. אבל יש דברים שבשביל שהם יחזיקו מעמד, אתה חייב כל הזמן לתת להם כוח, כל הזמן לתת להם אנרגיה. כמו למשל דוגמה למשהו כזה שחייבים כל הזמן לתת לו אנרגיה.
רכב.
אוקיי, לתת לו, שים לו דלק.
פרנס,
כן, סמכת. נכון. מה? צמחים, נכון? גם צמחים? אנשים?
כן.
נכון? אנשים. כשחזל אמרו שכל הנשמה תהלל יה, הללויה, זאת אומרת שעל כל נשימה ונשימה צריך להלל לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זאת אומרת שכל פעם שאני מכניס אוויר פנימה ומוציא אוויר החוצה, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כי זה לא הולך מעצמו. כל הזמן. ופה בעצם מגלה לנו רב חיים מוולוז'ין שבעצם כל הבריאה כולה, כיוון שכל הבריאה כולה היא דיבור של הקדוש ברוך הוא, אז הדיבור הזה מחזיק את העולם כל הזמן. הוא מחזיק את העולם כל הזמן. זה משהו שלא רק פעם הקדוש ברוך הוא דיבר וזהו, אלא ככה זה עובד. זה מה שמחזיק את העולם כל הזמן. זה מה שהוא אומר פה. והחיות, בסדר? הקטע האחרון מצד ימין. והחיות ונהירו, כן, האור ושורשה, השורש, ורות, דאלמין כולו של כל העולמים כולם, שכמו שבעת הבריאה בה נאצלו, בתורה נאצלו ונבראו כולם, כן, כלומר, כמו כן, מאז היא נשמתם וחיותם וקיומם על סדר מצבם. התורה היא זאת שמחיה את העולם כל הזמן, כל רגע ורגע. ככה זה מחזיק מעמד, כי זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. בלי הדיבור אין, הכל נעלם. ובלתי שפעת אורם בהם, כל רגע ממש להעירם, להחיותם ולקיימם, בלי האור הזה של דבר השם של התורה, היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו ממש. ממש, ממש. עכשיו תראו מה זה אומר למעשה, ואני עוד מעט אספר לכם מה זה אמר למעשה אצל רב חיים מוולוז'ין. בישיבת ולוז'ין. עוד מעט, תראו מה שהוא אומר. פרק י' ולזאת, לכן, עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון, הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי. כי קודש בריחו ואורייתא וישראל כולה אחד. שכל אחד מישראל, שורש נשמתו העליונה, מדובק ונאחז באות אחת מהתורה והיו לאחדים ממש. פה הוא אומר נקודה מאוד חשובה. התורה היא זאת שמחזיקה את העולם. אבל זה לא סתם. זה התורה שאנחנו לומדים. בזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד מאוד 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 גדול. אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא בלהחזיק את העולם על הכתפיים. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי זה שאנחנו לומדים את התורה. ובלי שאנחנו נעסוק בתורה, בלי שאנחנו נלמד את התורה, אז אין לעולם קיום. אין לעולם קיום. ותראו מה שהוא אומר. ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שורשה נעלם לזה העולם, מאז שהתורה ירדה לעולם הזה, כמאמרם זיכרונם לברכה, בא משה והורידה לארץ, משה רבינו הוריד את התורה לארץ, כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו והגיוננו בה. רק על ידי הדיבור שלנו והלימוד שלנו בתורה. והאמת בלתי שום ספק כלל, כן? אמת בלי שום ספק, שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו, פנוי חס ושום, אף רגע אחת ממש מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, אם רגע אחד בעולם לא היה לימוד תורה, בשום מקום בעולם, כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. זה מה שהיה קורה. עכשיו, שתבינו, הדברים הם ממש כמו שהם. לאן זה הגיע? בישיבת ולוז'ין, למדו מסביב לשעון. מסביב לשעון. Day and night. לא היה רגע אחד בישיבה שלא למדו. היו משמרות. במשך היום כמובן כל הישיבה למדה. בשעות המאוחרות של הלילה כל פעם הייתה תורנות. כל פעם הייתה תורנות. ולמה זה בא בגלל זה? יושב חיים ולוז'ין אמר, רבותיי, אם אנחנו לא נלמד תורה, אם חס וחלילה יהיה רגע אחד שלא יהיה לימוד תורה בעולם, גמרנו, הכל נחרב. ואנשים ככה למדו. זאת הייתה הרגשה, אנחנו מחזיקים את העולם על הידיים. חשבתי, מה עושים אחרי ישיבת ולוז'ין? מה? זהו בדיוק. אני חושב, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. כן? והזמנים בעולם הם שונים, אז מתי שאצלנו יום, אצלם לילה, מתי שאצלנו אצלם לילה. אז ככה כל רגע ורגע יש לימוד תורה בעולם. יש לימוד תורה. טוב, אז השאלה היא מה יקרה כשכולם יבואו לארץ. בדיוק. נגיע לשאלה הזאת, נפתור גם את זה. נפתור גם את זה, בדיוק. נעשה משמרות. אנחנו מוכנים לקבל את המשמרות האלה אלינו. בסדר גמור. בהחלט. בהחלט. אז כשהמדרש אומר, כשחזל אומרים במדרש שלעולם לא ישכח פיקודיך כיוון חייתני, שהתורה היא חיים לישראל, אז קודם כל מה שחזל מתכוונים להגיד בזה, זה את הנקודה הזאת. בגלל שהתורה היא הדיבור של הקדוש ברוך הוא, היא זאת שמחיה את העולם. ואת זה צריך להבין. את זה צריך להבין כשבאים ללמוד תורה. אבל אני רוצה לדבר על נקודה שהיא קצת אחרת, ואותה הרבול מדגיש בספר. בפסוק כתוב, לעולם לא אשכח פיקודיך, כיוון חייתני. כיוון חייתני, זאת אומרת, אפילו בלי שאני אסתכל על כל העולם כולו, ואני ארגיש שכל העולם כולו נמצא על הכתפיים שלי, ובכל רגע ורגע שאני לומד תורה, אני מחזיק את העולם. זה לא רק זה. כיוון חייתני, זה מה שנותן לי חיים. זה מה שנותן לי חיים. עכשיו הוא מה שאומר הרב וולד, במקור ד'. בסדר, יש לכולם? רואים? אוקיי. תורה איננה כשאר המקצועות. זה לא כמו שאר החוכמות. מקצוע, איך הוא מקצוע? מקצוע בוחר לו כל אחד כפי נטייתו וכישרונו. כל אחד לפי התחומים שלו, מה שמתאים לו יותר. תורה, אילולי היא לא היה חיים. בלי זה אין חיים. אני רוצה להדגיש גם עוד נקודה אחת, מאוד מאוד חשובה. בסדר? כדי להוריד מתח מכל מיני דברים שקורים היום. בסדר? הרב וולבה מדבר על הזמן של הלימוד בישיבה. והזמן של הלימוד בישיבה זה הזמן של בחור בן 16, 17, 18, 19, 20, 21, ואחרי זה אנשים יצאו לעבוד. אחרי זה אנשים יצאו לעבוד, כי אנשים צריכים לפרנס את המשפחה שלהם. ואני אישית שמעתי על, על, על סיפור של איזשהו אברך אחד שהגיע לרבול בפעם, כנראה בסוף ימיו, והוא אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות, אני יושב ולומד, יושב ולומד בכל, ויש לי, יש לי ברוך השם משפחה, חמישה ילדים, לא יודע מה לעשות, איך להסתדר. אז הרבול אמר לו ככה בשקט, אמר לו, אז אולי הגיע הזמן שתצא כבר לעבוד. זאת אומרת, זה לא, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה על החיות שאדם מקבל בישיבה. אנחנו עוד נרחיב על זה, עוד נרחיב על זה בהמשך. בסדר? זה לא, אין הכוונה פה לזה שהדרך הנכונה היא שאדם יושב כל חייו וילמד. יש אנשים שלהם זה מתאים, בפירוש. כן? החזוני שהיה כזה, הגאון מווילנה היה כזה. היו כאלה שזה מתאים להם, כן? וגם כאלה שלא הגיעו לגדולה של החזון איש. יש בפירוש כאלה שזה הדבר שמתאים להם. הם לא הרבה. יש כאלה.
שרק המבחר של המבחר נשארו בכולל. אז דרך הליצה היה שכל
השאר יצאו לעבוד, נכון? כל השאר יצאו לעבוד, אבל זה צריך לדעת. איך נראתה העבודה שלהם ואיך נראה היום אחרי העבודה. זה הנקודה. הם היו הולכים לעבוד, ואחרי שהם היו חוזרים מהעבודה, אז היו מגיעים קצת הביתה להיות עם המשפחה, ואז הולכים לבית המדרש ולומדים שם עד חצות לילה. והייתם מגיעים לשם, לבית הכנסת בליטה, בלבטים בליטה. הייתם מגיעים לשם, והייתם יכולים לראות סנדלר שיודע שס. וחיית שבקי בכל פירוש הרמב"ן על התורה. וכל מיני דברים כאלה. זה בקי בשולחן ערוך יורה דעה ישר והפוך, וזה, ומה הם? זה סנדלר וזה מוכר בדים וזה, כל אחד עם, ככה זה היה.
והם אמרו שעדיין רואים בדרום אפריקה כבר אלה שממש היו זקנים. שהם יושבים בחנות שלהם עם
הגמרא. עם מה?
כן, אז זה מנהג של ממש.
כן, היה מישהו שאמר, היה מישהו שאמר שזה, שהסגולה הכי טובה לקליינטים זה לשבת עם גמרא. בגלל שהיצר הרע כל כך לא רוצה שתלמד, שכל פעם שאתה פותח את הספר הוא מביא לך עוד קליינט. בכל אופן, אז אומר ככה. אז אומר, תורה אילולי היא לא היה חיים. צעירי ישראל שזכו ללמוד תורה, אין להם להשתית את לימודם, להשתית הכוונה היא לבסס, like the basis of the learning. אין להם להשתית את לימודם על חשקם בתורה, אלא על הכרח התורה. כבר נסביר את זה. האמת היא, כאילו לי תורה אין חיים, בלי תורה אין חיים. והכרח חיוני ללימוד תורה פרוס על כל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מישראל צריך להבין את ההכרח ללמוד תורה. החשק בו יבוא, כן, החשק ללמוד, הרצון ללמוד, השמחה ללמוד, זה יבוא אחרי זה. אבל ההתחלה היא ההכרח. קודם כל צריך להתחיל בזה שחייבים. חייבים בשביל החיות שלנו. אנחנו חייבים את התורה, אנחנו חייבים ללמוד תורה. ומה הנפקמינה, מה זה משנה? אם לומדים מצד חשק או מצד הכרח, מה זה משנה? יושבים ולומדים. הפוך, אנחנו היום הרבה יותר עסוקים בצד של החשק. אנחנו מנסים כל הזמן לראות איך לעשות את זה בצורה כזאת שיהיה להם יותר חשק ללמוד, יותר חשק ללמוד. וזה בעצם מה שמעניין אותנו, ונדמה לי שאנחנו בהרבה פעמים בפרספקטיבה הזאת אנחנו טועים. אנחנו עושים טעות גדולה. אז הוא אומר, מה הנפקמינה? מה זה משנה? אם לומדים מצד ההכרח, אז כשהחשק נחלש או פג לגמרי, זאת אומרת, אם יש לי איזה שבוע, שבועיים, חודש, שאין לי חשק ללמוד, אין לי חשק, לא רוצה, אין נותנים לרפיון להשתלט, אז אני לא מוותר. אני לא מוותר ואני אמשיך ללמוד. תוך הכרה כי ההכרח הוא ללמוד ולעסוק בתורה, וכי בלי תורה החיים אינם חיים. חשק הוא דבר שברגש ולפעמים בדברים קטנים הוא נפגע. נכון, נכון. נכון, נכון, אמת. אני מסכים מאוד. אני מסכים מאוד. וזה מה שאמרתי, זה האספקט השני שעליו אנחנו מדברים. בפסוק כתוב, לעולם לא ישכח פיקודיך כיוון חייתני. כיוון חייתני זה אומר, כשאני מסתכל על עצמי, אז אני רואה שאין לי חיים בלי לימוד תורה. אין לי חיים בלי לימוד תורה. אם זה יהיה במשך החיים, שעתיים ביום, 4 שעות ביום, או 5 דקות ביום, זה לא משנה. זה לא משנה. אבל אני צריך להגיע למצב כזה שאני אבין שבלי לימוד תורה, זה לא חיים. מורי ורבי סיפר לנו שבתור ילד אצלהם בבית, אז זה היה משפט, זה היה מנטרה כזאת שחזרה בבית, שיום בלי לימוד תורה זה יום מת. לא משנה, תפתח ספר אפילו לדקה, אבל תן קצת חיים ליום הזה. אין, בלי זה זה כלום, בלי זה זה שום דבר. עכשיו, כשבחור מגיע לישיבה, מגיע לתוך העולם הזה של לימוד תורה, שבעצם כל היום זה מה שאתה הולך לעשות. אז אנחנו נמצאים בתוך תפיסה של איך לעשות את זה יותר ידידותי, friendly. איך לעשות את זה יותר את זה. אז יש היום גמרות עם כל שורה זה בצבע אחר. ועם תרשימים ודברים כאלה. ולפחות שרשי יהיה מודגש, לפחות, כן, שהדיבור מתחיל ברשי, כל פעם שיהיה מודגש כדי שלא יצטרכו לחפש. אני לא יודע, כשאני התחלתי ללמוד בישיבה, לא היה רשי מודגש. אתה היית צריך כל פעם כדי למצוא איפה הרשי מתחיל ואיפה הוא נגמר, היית צריך עוד פעם לחפש ועוד פעם לחפש. ואני לא חושב שהיו אז תלמידי חכמים קטנים יותר ממה שיש היום. לא נראה לי. אבל מאיפה זה בא? זה בא מתוך ההבנה שאי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. כשאתה נכנס לתוך עולם כזה, שההכרח זה לימוד תורה, אז זה אוויר לנשימה. זה בין, גם אם בא לי וגם אם לא בא לי, ויש ימים יותר קלים וימים יותר קשים, זה לא משנה. אני במסלול. אני עובד. בהמשך יהיה לי יותר טוב, אבל אני עובד. וזה תלוי קודם כל בקבלה הזאת. תבין שאתה מוכרח. תבין שבלי זה אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? עוד מעט אנחנו נראה. קצת מתוך הדברים האלה. אבל זה האלף בית. וזה מה שרשי כותב בפרשת יתרו, בשמות פרק י' פסוק ה'. התורה שמה אומרת, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי. הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, עכשיו אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אז והייתם לי סגולה, אתם תהיו האוצר שלי, אתם תהיו העם המיוחד שלי. אבל עכשיו אתם צריכים לשמוע בקולי. אומר פה רשי, מה זה ואתה אם שמוע תשמעו בקולי? ואתה, אם אתה תקבלו עליכם, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל ההתחלות קשות. זאת אומרת, עכשיו במה זה תלוי? בזה שתקבלו עליכם, בזה שאתם תבינו שאתם מתחילים. ואז יערב לכם בהמשך, אז יהיה... זה יהיה ערב, זה יהיה נעים, יהיה לכם חשק בהמשך, שכל ההתחלות קשות, אבל קודם כל חייבים להתחיל. חייבים להתחיל. כותב הרב וולבה במקור זין. החשק בא עם הלימוד. יחד עם הלימוד. הקבלה מעתה, מה שרשי אמר, היא קבלת ההכרח ללימוד התורה. כי תורה אינה חס וחלילה מקצוע, קובץ דינים או מקור פרנסה, אלא עולם רוחני. וחיים, מה זה לחיות? היינו להיות אזרח סיטיזן, בעולם רוחני זה. וכל התחלות קשות. הכניסה לעולם התורה היא כניסה מעולם גשמי לתוך עולם רוחני, שאינה מצטמצמת לשעת הלימוד לבד, אלא מקיפה את כל האדם. מה זאת אומרת? פה כבר מתחילים לשמוע משהו. כניסה מעולם גשמי לתוך עולם רוחני. וכשאתה נכנס לתוך העולם הרוחני הזה, אז זה לא משפיע רק על הרגע שבו אתה יושב ולומד, זה משפיע על כל מה שמסביב. רק בשביל להבין, דוגמה לזה. כשאנחנו היינו בשיעור ב', זאת הייתה השנה הכי יפה שלי בלימוד. הכי הכי יפה. ומה היה שם הכי יפה? למדנו עם איזשהו רם אחד בישיבה בשעלבים, שהשיטה שלו הייתה שלומדים, הוא לא למד לפי הסדר, אלא הוא למד סוגיות, למד נושא. וכל סוגיה זה היה, אני יודע מה, איזה 20 סוגיות, 20 מקורות במקומות נפרדים בשס, ואנחנו ישבנו על הסוגיה הזאת עם הראשונים ועם האחרונים, שבועות וחודשים, וככה התבשלנו בתוך הסוגיה הזאת. והיינו, אני יודע כמה, היינו 3 או 4 חבר'ה, והיה לנו מקום ככה בבית המדרש בפינה, והיינו כל היום, חוץ מאחר הצהריים שכל אחד היה מתקדם בבקיאות, אבל מעבר לזה, בבוקר, בלילה, היינו יושבים 3-4 ביחד, וככה היינו לומדים ומתקדמים. ואני זוכר באחד הימים שאחד מהשלישייה הזאת, היום הוא מעביר שיעורים במתן, אני חושב, בירושלים. זה מאוד מיוחד, כדאי לשמוע אותו. לא יודע אם, אולי, מי פה מקנדה? מישהי פה מקנדה? אף אחד לא מקנדה? וואו. הוא היה שם. טוב, השם שלו, אביטאי מור יוסף. בכל אופן, הוא היה בחבורה הזאת. זוכר באחד הימים שהוא אמר לי, תשמע, אני מרגיש, מפריע לי ללכת לארוחת צהריים, ללכת לחדר האוכל. זה מפריע לי. הוא אומר, אני מרגיש שזה מנתק אותי מהלימוד, ואני צריך לחזור בחזרה. ואני זוכר, חברים שלי סיפרו לי, זה לא רק אצל גאוני עולם. לא. ככה זה היה מעשים שביום יום. חבר'ה מגיעים לבית המדרש בישיבה. סליחה, מגיעים לחדר האוכל, יושבים בחדר האוכל, אוכלים ארוחת צהריים, מדברים על הסוגיה. ופתאום מתחיל ויכוח סביב מה שלמדו. וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. עוזבים את האוכל, חוזרים חזרה לבית המדרש. אבל מה עם האוכל? חכנו, מה עם זה? שום דבר, הם חוזרים חזרה פנימה. יש פה עולם שלם. עולם שלם שאתה נכנס אליו ברגע שאתה מגיע ללימוד הזה. זה עולם של הבנות, של ערכים, של עולם של סוגיות, עולם שבו השכל שלך הוא העיקר והגוף שלך הוא תפל. בסדר, נכון, צריך גם לתת לו לישון וגם לתת לו לאכול וגם זה, אבל זה באמת רק בשביל להמשיך הלאה, שיהיה לי כוח להמשיך הלאה ולא יותר מזה. לכן אומר רב הולבה, נכנס לעומק הלימוד ויודע לבטל את דמיונותיו, מרגיש גם את הנעימות והטעם שבתורה. לכן יש כזה יצר הרע גדול על הדקה הראשונה של הלימוד. אז זוכר עוד משיעור א', אמרו לנו, השכר שאתם תקבלו על הדקה הראשונה של הלימוד הוא פי כמה יותר גדול מהשכר שתקבלו על הדקה השנייה. למה? כי כל היצר הרע זה עד שאתה פותח. כן? אז אתה עוד צריך לתפוס את זה ולדבר עם זה, ובדרך למקום שלך אתה עוד שואל את זה מה נשמע ואת זה מה נשמע, מסתכל על לוח המודעות, מה כתוב פה, מה כתוב שם, עד שאתה פותח. בשנייה שפתחת, הדקה השנייה זה כבר רץ. לכן יש כל כזה יצרה, כי ההבנה היא שזה לא רק, טוב, אז אני אלמד את הקטע הזה או שאני לא אלמד את הקטע הזה. לא, זה עולם שלם. אתה נכנס לעולם אחר. וזה מפריע ליצרה. זה לא פשוט. שאלו את החזון איש. כתוב בגמרא, מסכת שבת. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. פסוק בפרשת חוקת, ספר במדבר. אמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו עליהם. ממית את עצמו עליהם. שאלו את החזון איש, מה הכוונה בזה? השאלה גם הייתה, מי רוצה למות? מי רוצה למות? כולנו רוצים לחיות. אמר החזון איש, הפירוש הוא ככה, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו מהעולם השטחי ומתחיל לחיות את העולם האמיתי. מתחיל לחיות בעומק. אבל בשביל לחיות את העומק הזה, אתה צריך להרוג משהו. You have to kill something. צריך פה להרוג משהו. את השטחיות, את הדמיון, את הדברים שהם ככה זזים, את זה אתה צריך להרוג באיזושהי מידה, ולצלול פנימה. זה מה שקורה שם. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? איך עושים את זה?
איך עושים את זה? אני חושבת שכשמגדלים, הם become more mature, זה יותר קל. אבל ילד או בחור בישיבה זה יותר קשה.
נכון, לילד זה מאוד מאוד קשה.
כן.
בוודאי. לכן כל הדברים האלה נעשים מאוד 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 בהדרגה, וכשהוא מגיע לישיבה כבר, אז זה כבר מצב שהוא מתחיל להיות מוכן לזה. והישיבה מכינה אותו לדבר הזה עם שני דברים שאני רוצה להראות כאן, במה שקורה בישיבה. הדבר הראשון זה הנושא של לומדים. הנושא של לומדים. וזה משהו ש כמעט כל פעם, כשלימדתי בישיבה, אני זוכר, כמעט כל פעם הנושא הזה היה עולה. למה לומדים מסכת בבא קמא? למה לומדים? מה זה מעניין אותי? מה יצא לי למעשה משור שנגח פרה ונמצא וברא בצידה? הוולד שלה נמצא ליד. אז האם משלמים חצי נזק על הוולד, או משלמים חצי נזק רק מהפרה, ואם הוולד אולי רבע נזק? באמת, נו, באמת, חסר מה ללמוד? חסר מה ללמוד? מה, אני כבר, לא לחלל שבת, אני יודע? מה, אז מה פתאום זה הנושא, ועל זה מקדישים כמעט את כל היום, ואת זה לומדים, ותסתכלו ותראו, בישיבות, כמעט כל הנושאים, כל המסכתות שלומדים בישיבות, זה ממה שלא רלוונטי. לומדים סדר נשים וסדר נזיקים. את המסכתות האלה. מה העניין בזה? אז מצאתי פעם, לפני הרבה שנים, קטע בתפארת ישראל. תפארת ישראל, אחד הפירושים על המשנה, פירוש נפלא, ממש, פירוש נפלא. מי שכתב אותו זה תלמיד של רבי עקיבא איגר, והקטע הזה, אני חושב, מסביר את כל התורה הזאת. זה על משנה בסוף מסכת בבא בתרא, מקור ח'. כתוב שם ככה, אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים, מי שרוצה להיות חכם, יעסוק בדיני ממונות. למה? למה דווקא בדיני ממונות? כן, חושן משפט, טוען וניתן. שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, זה המקצוע הכי גדול שיש, התחום הכי גדול שיש, שהן כמעיין הנובע. כן? צריך לתרגם את זה, מעיין הנובע? אני לא יודע איך לתרגם את זה. מה? מעיין, נביאה זה כאילו מה שיוצא מבפנים החוצה. בסדר? אז איך מתרגמים את זה?
גייזר.
מה? גייזר. זה גם אני יודע להגיד. שאין כמעיין הנובע, זה כמו מעיין, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס. שמעון בן ננס היה המומחה הגדול בדיני ממונות. אבל למה באמת דיני ממונות זה כמעיין הנובע? מה כל כך? מה מחכים בזה כל כך, דווקא בדיני ממונות? אומר התפארת ישראל, שאין כמעיין הנובע, שאין לך שום דבר מדיני התורה, מאיסור והיתר, שנתנה בו תורה רשות לשכל האנושי, לעוף כפי כוחו, לחתור ולחקור ולהחליט כפי הנראה בעיניו, כמו בדיני הממונות. המקום שבו יש לשכל שלנו, ללוגיקה שלנו, להיגיון שלנו, את המקום הכי גדול שיש, זה דיני ממונות. שם. מה, מה? מה את אומרת?
הסטריאוטייפ הזה עם היהודים וממון, זה משהו...
כן. בטח. שפתחה לו התורה בהם לאדם נחלה בלי מיצרים, אין גבולות, לשקול ולשפוט ולדקדק כפי שכלו. עד שרוב דיני טוען ונטען, שנדברו בהם דברים הרבה כעגלה המלאה לאמיר, זאת אומרת, כל דיני הטענות והוויכוחים שיש, שיש על זה כל כך הרבה, תסתכלו, שולחן ערוך חושן משפט, יש פה, תסתכלו בשולחן, חושן משפט זה שלושה כרכים, זה המון, זה חלק ענק. כל זה, הוא אומר, כולם כללה התורה בדברים מועטים בפסוק אחד. יש רק פסוק אחד על כל הדבר הזה. מה זה? בצדק תשפוט עמיתך. זהו. עכשיו, מה זה בצדק? מה זה בצדק? צדק? מה, אין לך שכל? אתה לא יודע מה זה צדק? אם אתה רואה שמישהו מרביץ למישהו אחר, זה צודק? זה לא צודק, נכון? אז הנה, השכל שלך אמר לך שזה לא צודק. אז אותו דבר בכל הדברים. יש שניים שרבים ביניהם. יש אחד שצודק, יש אחד שלא צודק. אתה רוצה לדעת מי צודק ומי לא צודק? תפעיל את השכל שלך. כל המסכתות, הרמב״ם כותב, מסכת בבא בתרא, כן, שהיא כולה בנויה על חזקות ועל איך מוכרים דברים ואיך קונים דברים, איך כותבים שטרות, אומר הרמב״ם, כולה בנויה על הסברה. הכל זה סברה, הכל זה היגיון. זה מה שיש בדיני ממונות. רק מפני ששכל האדם, אני ממשיך, רק מפני ששכל האדם עשוי לטעות, עלול לטעות בהריגה דקה כזאת, יש הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד עדינים, מאוד דקים, שאנחנו יכולים להתבלבל בהם, ולחשוב שזה צודק, אבל בעצם השני צודק. לכן רבותינו הקדמונים, בעלי המשנה והתלמוד, התאספו יחד לאלפים מגדולי האומה, והניחו לנו יסודות ושורשים בכל אלה. לכן יש לנו מסכת בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, כדי שיהיה לנו את, את היסודות, את הבסיס, כן? The basis, לדעת על מה אנחנו, על מה לבנות. אבל בעצם זה שכל, זה היגיון. אבל עכשיו אומר התפארת ישראל עוד דבר. ובכל זה הוא אומר, עדיין נשאר מקום להדיין להישמת לימין או לשמאל, לדמות מילטה למילטה, או לחלק ביניהם לפעמים כחוט השיער. זאת אומרת, עדיין, גם אם כתוב לך הדין מפורש, ההלכה הזאת כתובה במפורש, סעיף מפורש בשולחן ערוך, גמרא מפורשת במסכת בבא מציעא, עדיין אתה יכול לטעות. למה? בגלל שכל סיפור, כל מקרה שמגיע אליך, יש בו המון המון אלמנטים, יש בו המון המון מרכיבים. ויכול להיות שמרכיב אחד משנה את הכל. זה סיפור נפלא על רב שמואל סלנטה. שמואל מסלנטה היה הרב של ירושלים. אז מספרים שבאו אליו, בליל שבת, אחרי הדלקת נרות. בא אליו מישהי, ושאלה אותו שאלה. היא הכינה את הצ'ונט לשבת, והיא שמה בזה בצק. היא שמה בצק. ואת הבצק הזה היא הכינה, והיא עשתה הפרשת חלה. כן? והבצק של הפרשת חלה נפל לתוך הצ'ונט. עכשיו מה עושים? אפשר לאכול את זה? הכל. שמואל סלנט אמר לה, אפשר לאכול. תגידי לבעלך, זה בסדר, אפשר לאכול את הצ'ונט, אין בעיה. טוב, היא הולכת. שתי דקות אחריה מגיעה שכנה שלה. אותו סיפור בדיוק. מספר לרב שמואל סלנט, הכנתי צ'ונט, נפל לי החלל. אז זה. שמואל סלנט אומר לה, תשמעי, זה בעיה. זה בעיה. אי אפשר לאכול את זה, אבל תבואו אלינו, יש לנו צ'ונט בבית, תבואו, תאכלו משלנו. טוב, היא יוצאת החוצה, ובדרך החוצה היא פוגשת את השכנה שלה, וכמובן, שכנות מדברות, כמובן, מה ששכנים פחות עושים, אבל שכנות מדברות, והיא ספרת לה, זאת מספרת מה היא שאלה, זאת מספרת מה היא שאלה, ואני לא מבינת מה קורה פה. אז השנייה חוזרת, הראשונה כמובן לא הייתה צריכה לחזור, כי זה היה מותר, אבל השנייה חוזרת. דופקת בדלת, רב שמואל סלנט פותח, ואומר לה, עוד לפני שהיא שואלת, ידעתי מה את רוצה לשאול, ואני אגיד לך מה ההבדל. זאת השכנה שלך שהגיעה, יש להם הרבה ילדים קטנים. יש להם איזה 10 ילדים. ובקושי יש להם כסף. ולכן ידעתי שכשהיא עשתה הפרשת חלה, אז היא לקחה את המינימום שבמינימום. ואז כשהבצק הזה נפל פנימה, ידעתי בבירור שיש פי 60 מהבצק הזה, ולכן זה מתבטל. אבל את בעלך, כבר אנשים מבוגרים, ברוך השם כבר חיתנתם את הילדים, וזה רק שניכם. ובגלל זה ידעתי שהבצק של הפרשת חלה שאת הפרשת, היה גדול יותר. וכנגד זה כבר לא היה 60, ולכן אמרתי לך שזה אסור. זה הכל. אותה שאלה, אותו דבר, ושתי תשובות שונות לגמרי. אוקיי. אז אומר התפארת ישראל, עדיין, גם אם הסעיף, גם אם ההלכה הזאת כתובה, עדיין צריך לדעת איך מדמים דבר לדבר, או איך מחלקים בדבר לדבר. אולי זה לא בדיוק מה שכתוב שם, אולי המקרה שלנו קצת שונה. לכן הוא אומר, עסק דיני ממונות ישנס שכל האנושי, זאת אומרת, איך אומרים לשנס? נו? כמו לשנס מותניים. זה לקחת את, בכל הכוח, לעבוד עם השכל. אין לי את הביטוי באנגלית כדי להגיד את זה. אבל כאילו, לאסוף את כל הכוחות, לאסוף את כל הכוחות, ג'וי, איך אומרים את זה? לא יודעת. לאסוף את כל הכוחות ולהתאמץ. מה? כן? זה הפירוש?
כן.
אוקיי, בסדר, אמרתם. ישנה שכל האנושי לדקדק היטב שיכוון מטרת האמת על הנקודה. להגיע בדיוק בדיוק לאמת, לא להתבלבל. מלבד שכך מחויב לו. למה? ובכל דיני איסור ויתר כשמסתפק בדבר, יחמיר באיסור תורה. אם יש לך שאלה באיסור ויתר, שאלה כזאת, על, על, על הבצק, אתה לא יודע אם יש 60 או אין 60, מה אתה אומר? מספק? זורקים, מחמירים, נכון? אבל פה הוא אומר, מה שאין כן בדיני ממונות, הוא לא יכול להישמד בבית הספק להחמיר, פה אתה לא יכול. למה? כי הרי משהו חומו לזה, הוא כולה לזה, יש פה הרי שניים. יש פה שניים, מה תגיד? אני מחמיר. אתה מחמיר על זה, אתה מקל על זה. נכון? לכן בדיני ממונות אין חוכמות. כאן אתה חייב להפעיל את השכל ולהגיע בדיוק לנקודה האמיתית. לכן אומרת המשנה, רוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות. מורי ורבי אמר לנו, אני זוכר, כשהתחילו ללמוד מסכת בבא קמא בישיבה, אז הוא אמר ככה, הוא אמר, כשאצלנו בישיבה מתחילים בבא קמא, יש חשמל באוויר. ככה הוא אמר. יש חשמל באוויר. כאילו, זה, כולם מוכנים לקרב. כולם מוכנים לזה. כי אין, זה המון המון עבודה, המון המון הגדרות, המון איזה, ויש 300 איש שכולם מתעסקים באותו דבר. כולם מתעסקים בזה. זה חשמל. זה באמת חשמל באוויר. אבל יש בישיבה עוד דבר. לא רק בנושא, אלא גם בצורה של הלימוד. וזה דבר שכבר ראשי הישיבות כבר המציאו אותו עוד המון המון לפני. בעצם חזל דיברו על זה, והיום החוקרים מדברים על זה שכן, זאת הדרך הטובה ביותר ללמוד. וזה המושג שנקרא חברותה. חברותה זאת אומרת, אל תלמד לבד. אל תלמד לבד. יש משנה במסכת אבות, פרק ג' משנה ב'. המשנה אומרת ככה, רב חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. מושב ליצים, קלאונס. שנאמר הוא מושב ליצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. שכינה ביניהם. שנאמר אז נדברו יראי השם משל ראו ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אומרת המשנה אין לי אלא שניים. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, אפילו מי שלומד לבד, שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו. טוב, איך לומדים מהפסוק? זה עוד שאלה. אבל גם אחד שלומד, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. המהר"ל שואל כאן שאלה אחת. שאלה אחת. דבר שלא שמים אליו לב. שניים שלומדים, אז המשנה קוראת לזה, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה. דברי תורה. אחד שלומד, לא כתוב אחד שלומד דברי תורה, אלא אחד שעוסק בתורה. לאיפה נעלמו הדברי תורה? לאיפה זה נעלם? אומר המהר"ל, שדווקא כששניים לומדים, ומפני כי שניים הם כאשר הם מדברים דברי תורה, היא תורה גמורה. שהתורה היא כאשר מוציא התורה בפה, וזה נקרא תורה גמורה. וזה שייך בשניים שצריך להוציא הדיבור בפה. כששניים יושבים ולומדים זה חייב להיות עם דיבור. ורק ככה התורה היא תורה גמורה. רק ככה אנחנו מוציאים את התורה אל הפועל. כשמדברים. אבל אחד, אפילו אם מוציא מן הפה, הרי אפשר שיהיה בלא דיבור. אצל אחד הוא יכול לדבר לעצמו, הוא גם יכול לחשוב. נכון? מספרים שהרב אליושיב זכר צדיק לברכה, כשהוא היה יושב ולומד, הוא למד לבד, שנים על גבי שנים. והיו כמה פעמים שאנשים היו ככה, היו מתגנבים מאחורי החלון של בית המדרש, איפה שהוא למד, כדי לשמוע אותו יושב ולומד. וסיפרו, זה דבר מדהים, הוא יושב ולומד כאילו שהוא יושב עם חברותה. זאת אומרת, הוא יושב והוא קורא את הדבר ומסביר את זה. כאילו הוא מסביר את זה לעצמו כמו ילד שעכשיו צריך להבין ומסבירים לו. ככה כל דבר ודבר. ככה זה עובד. למי יש סבלנות לזה? אבל ככה הוא עשה. אז כששניים יושבים ולומדים, זה חייב להיות דיבור. כשאחד לומד, אז בעצם זה יכול גם להישאר במחשבה. אומר המהר"ל, זה לא רק פסיכולוגית משפיע עליהם. לא רק זה. אלא מהותית, באמת, ככה התורה היא תורה גמורה. זוכרות מה דיברנו בהתחלה? התורה היא דבר השם, דיבור. התורה זה מה שמוציא את המחשבה אל הפועל. אז באיזה צורה אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שאנחנו מדברים. ומדברים זה כשזה שניים. ברגע שיש שניים, אז כבר כל מה שנמצא בפנים יוצא החוצה, ואז זה שכל מול שכל, דיבור מול דיבור, וככה באמת נכנסים לזה הרבה יותר. לכן שכינה ביניהם. אומר פה הרב וולבה, בעלי שור, מקור י"ב, בזה אנחנו בעצם נשלים את העניין, אומר, דברי תורה מתהווים רק בלימוד בחברותה. אז מתבררת השמעת את הסוגיה, הנושא. שמחים הדברים, מתייחדת השכינה עם הלומדים, שכינה ביניהם, והם עצמם מצליחים ומתחדדים. כשעובדים שניים ביחד, הלימוד בחברותה, הוא אומר, אינו קל. זה קשה. מצד אחד, עורב הניסיון של בטלה. אתם יודעים, כשיש שניים, אז יש על מה לדבר, נכון? אז אפשר להתפתל. זה מצד אחד. ומאידך, הניסיון של התנצחות וקנאה. כן? To be jealous, להתנצח, להתווכח עם השני. רגע, אז מי ינצח? מה? בדיוק, competition, נכון. אז מי צודק? אתה צודק או אני צודק? וזה יכול להיות איום ונורא. פשוט איום ונורא. שניים שלומדים בצורה כזאת, זה זוועה. זה פשוט נורא. כשכל אחד עושה תחרות עם השני מי צודק, זה ממש נורא. לכן, אומר הרב וולבה, מעדיפים הרבה צעירים ללמוד דווקא לבד, ולא מחוכמה. זה לא דבר חכם. כי הנה על כגון זה נאמר, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם. דרך התורה, דרך עלייה היא, כל צעד כרוך בניסיונות, ובכל זאת היא אפשר להירתה מלכת צעד אחרי צעד. זאת אומרת, עם כל זה שזה קשה, אבל אל תפחד. אל תפחד. לך לאט לאט, תמצא לך חברותה ותלמד איתו. עכשיו, צריך להבין, לימוד בחברותה, חוץ מזה שזה מביא את השכל שלנו, של כל אחד, לצאת אל הפועל, זאת אומרת, זה לא שאני רק נמצא בתוכי, ולפעמים אני מתבטל, לפעמים אני לא מתבטל, כל מיני מחשבות עולות לי, פעם אני חושב על זה, פעם אני חושב על זה, לפעמים אני קורא את זה, לפעמים אני לא קורא. ברגע ששניים לומדים, אין, אז אתה בפנים. אתה בפנים, אז הסוגיה עולה. אז הנה הבעיה, והנה רבה, והנה רב מאיר, והנה רב יהודה, ואנחנו מתווכחים בינינו. מתווכחים בינינו. פעם אחת היה לי ויכוח עם חברותה שלי. למדנו מסכת גיטים. התווכחנו. הוא אמר שככה זה צריך להיות. אני אמרתי שככה זה צריך להיות. ואז התחלנו ללמוד את הסוגיה. פתאום אנחנו רואים, רגע, הוא אמר את מה שרבה אמר, אני אמרתי את מה שהבעי אמר. אז פתאום זה נכנס. זה עולה לחיים, אבל יותר מזה. לימוד בחברותה גם, וזה לא פחות חשוב, נותן עבודה על המידות. על מידת האמת ועל הענווה. בגלל ש מאוד 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 קשה להודות על האמת. כשהוא צודק, ואתה אחרי כל הקושיות וההוכחות וכל מה שבנית כדי איזה, פתאום אתה רואה ש... בעצם זה לא נכון. עכשיו, לא סתם. יש לפעמים שבהם אתה פתאום רואה שבאמת... זה לא נכון, אבל הוא עדיין לא תפס את זה. הוא עדיין לא תפס את זה. הוא לא ראה את המילה הזאת ברשי שאתה ראית. וכאן יש יצר הרע מאוד גדול. כי אתה יכול להמשיך. אתה יכול להמשיך ובסוף גם הוא יודע לך. אם אתה דמגוג מספיק טוב, זה ילך. שמחו עליי, זה עובד. אבל אתה צריך להיות אחד שמודה על האמת. ולכן היו כאלה שאמרו בישיבות אז שלא צריך בכלל ללמוד מוסר בישיבה. לא צריך. עבודה על המידות לא צריך. למה? בגלל שללמוד בחברות הנכון זה המוסר הגדול ביותר שיש. עכשיו, כל הדבר הזה זה עולם של ישיבה. כל זה עולם של ישיבה. אז נכון, אמרת קודם, לילד מאוד מאוד קשה לשבת ללמוד כל היום. נכון? אמת. ברגע שהוא קצת יותר מתבגר, וברגע שהוא נכנס לתוך מקום כזה, לתוך בית מדרש כזה, שבו הוא לומד עם חברותה, ושלומדים דברים כאלה שיש מקום, יש מקום להתווכח, יש על מה לחשוב, יש איפה להפעיל את השכל. והוא רואה בחורים שהם מבוגרים יותר, שהם עסוקים בתוך זה ומתווכחים בתוך זה, זה לא יאומן מה שזה פועל, זה לא יאומן מה שזה משפיע. ואני חושב שבטח כל אחד מכם יצא לו פעם לראות את זה, בין אם זה אצל הבן או אצל החתן או אצל האח או אצל הבן דוד או מישהו כזה אחרי חודש אלול בישיבה פתאום הוא חוזר הביתה ואתה רואה מישהו אחר. נכון? אתה יודע, מישהו אחר לגמרי, אתה לא, זה לא יאומן.
הנכד שלי ישיב, הוא השתנה.
נכון, נכון, פתאום זה משהו אחר לגמרי. אתה אומר, ריבונו שלה, מה? מלשבת ליד ספר ולקרוא כל היום? מה הוא מצא שם כל כך? זה לא הנקודה. מה שהוא מצא זה את הדברים האלה. זה מה שהוא מצא. זה להיכנס לתוך עולם רוחני, כן.
האם זה, אתה דיברת על המוות, שאתה צריך לעשות קצת רצח. אם זה לא, קרה ספוק הבא, היא דיברה על
כשה... אפשר גם להגיד, זה בסדר.
היא דיברה על שזה קשה בשביל ילד, השם ולזיץ פלאס שלנו. אבל אני חושבת שיש יותר מרצח אחד, שזה לא רצח של רק של המחשבות, אבל יש גם הרצח של שהבית דברים, וזה גם רצח שנדרשו גם מהנשים, גם מכל אחד. Okay, I have to speak in
English. Don't worry.
I think that this type of murder, so to speak, which is required of us to truly learn Torah or to truly give. To truly be involved in Avodah Hashem, there is something like somebody once said to me, we were walking up the road, and she said to me about differences between husband and wife, or what it's, you know, and I said maybe like the person that you stand under the chuppah with, the fact that you like, it's not meant to be a pairing of people who that's similar, because you meant like they're all different kinds of pairings, but. A lot of things in life, you're meant to undergo something that turns you inside out in order to become, like you talk about this Ruchani and Gashmi combination that we are, and what we have to do to become, to invite the Ruchani into the Torah that we are. It does involve a kind of a death, whether it's a beautiful, like you were saying on Shabbat, like the Kiddushin and the like the Sheva Brachot and the Shiva, because it's something the Netzach. But in fact, you have to kill something. You have to kill ego inside yourself on a lot of different levels when you learn Torah, when you accept like
Nachon.
It's a beautiful way. Nachon. It's not Retzach how we usually think of it.
Nachon. And I get אני חושב שאת מאוד צודקת, ואני חושב שזה באמת הפירוש הנכון של הרצח הזה שעליו אנחנו מדברים. הבעיה היא שאנחנו בעצם מתחילים בצורה כזאת שהאגו שלנו והחלק הגשמי שלנו רוצח את החלק הרוחני שלנו. הוא זה שמוביל, הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט. לפי זה אנחנו הולכים, לפי מה שבא לי ומה שנחמד לי, ומה שלא בא לי אני לא עושה, ומי שלא נחמד לי איתו אני לא מדבר איתו, וכל הדברים האלה. וזה מה שהורג אותנו, את החלק הרוחני שבנו. והזמן הזה זה זמן שבו אנחנו מרימים לחיים את החלק הרוחני שבנו. עכשיו, ובהתחלה זה קשה. בהתחלה זה קשה, כי האגו עומד וזה, ומה זאת אומרת, ומה פתאום, ואני זה שמוביל, ואני זה ש... מה פתאום שאני אגיד שהוא צודק? מה פתאום? ממתי אני אומר שמישהו אחר צודק? תמיד אני צודק. כן? אבל זאת העבודה. זאת העבודה. אז אני קצת רוצח אותו, כן? אני אומר לו, שב בשקט, כדי שיהיו הפרופורציות המתאימות, כדי שבאמת שבאמת נדע מה עיקר ומה תפל. אחרי שבאמת אנחנו מצליחים לקבל את הפרופורציות בצורה הנכונה, שהחלק הרוחני שבנו הוא העיקר והחלק הגשמי הוא התפל, אז אנחנו יכולים לראות את ההרמוניה שבזה. כן. ואז באמת, ואז גם האגו ישמח. גם האגו ישמח.
ואפילו זה, אי אפשר לראות את זה בצורה צערה, like a narrow. אפילו הפגשתי מישהי, אנגלית אפשר, somebody who went, she exemplified for me, like she, it was a person that you could say about her that matara shela chayim shela, one of the motivations of her life, okay, was like to bring like beauty and comfort into the world, but not into like even beauty. It's not something which has to be hollow, which has to be empty. And I see, like, my son has just gone into the army, and like, when he comes back, you see, even like the pin of Kim of home, which are in such contrast to what's going on there, it's sometimes, like, to bring a bit of beauty and comfort is a spiritual thing.
Mm-hmm.
And when you do it for somebody else, it's a very spiritual thing. Like, okay. We need to use beauty sometimes. You have to look in a way that's very...
בטח, 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 בטח.
בתרגום מהיר.
בתרגום מהיר. ש... איך אני אתרגם את זה? של להביא יופי, או דבר שהוא... להביא נוחות לעולם, זה לא רק דבר גשמי. זה יכול להיות דבר רוחני. כן? יש לזה ערך, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. בוודאי. אני מאוד מסכים. המקום היפה ביותר בעולם היה בית המקדש. אוקיי?
כן.
חזרנו אומרים את זה, זה הנויו של עולם. הכי הכי יפה שיש. הכי יפה. והוא היה יפה בגלל שהיופי שבו היה גם רוחני וגם גשמי. בגלל זה. כל אחד יכול לדעת את זה, כל אחד יכול להגיד את זה. בפעם הראשונה שמישהו פוגש מישהי, אז השאלה אם היא יפה או לא יפה, זאת שאלה של איך היא נראית. נכון? אבל אחרי... חצי שנה שהם יוצאים ביחד, אתה תשאל אותו אם היא יפה או לא יפה, אז זה כבר משהו אחר לגמרי,
כן.
נכון? זה משהו אחר לגמרי, היופי כבר הרבה יותר פנימי, וזה עדיין אותה מילה.
כן.
זה אותה מילה. אוקיי? אז זה הנקודה. נכון, אני מסכים מאוד. אני רק רוצה לסיים בסיפור אחד קטן, שבעיניי זה ה... זאת בעצם הנקודה, ולכן אני חוזר למה שפתחתי בהתחלה, שלמרות שלימוד בישיבה זה משהו שבעצם שייך לבחורים ולא לכם, למרות שהיום ברוך השם יש גם מדרשות והכל, אבל לא זאת הנקודה שאליה אני חותר, מי שרוצה ללמוד זה מצוין, אבל למה חשוב לנו בתור הורים לדעת את הדברים האלה? כשעוד לימדתי בשעלבים, היו אצלי שני בחורים שהשיעור שלהם, הקבוצה בכלל, הייתה קבוצה מאוד רצינית. אחת הקבוצות הכי טובות שהייתה בישיבה. זה היה משהו, ממש חסד שמיים, שנפלתי לתוך הקבוצה הזאת, ובאמת, לא הייתה לי שנייה אחת מנוחה. כל הזמן, שאלות, הייתי רץ מחברותה לחברותה, כל פעם במשך הסדר. אבל היו שניים שישבו בצד וזלזלו בהכל. כלום, שום דבר. עד שהם היו מגיעים, כשהיו מגיעים, מספרים בדיחות אחד לשני, וככה זה, ככה זה עבר במין כזה, ככה זה עבר כל הזמן. לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט לא ידעתי. ניסיתי ככה קצת להכניס אותם ללימוד, ישבתי איתם, באיזשהו שלב, אמרתי להם משפט כזה, אני חושב שלפחות אצל אחד זה עשה משהו. אמרתי להם ככה, תגידו, אתם מתכוונים להיות רבנים? לא. אתם מתכוונים להיות דיינים? לא. כמה זמן אתם מתכוונים עוד להישאר בישיבה? גם השיעור הזה, די. אמרנו, מתי שאפשר לברוח ובורחים? אמרתי להם, בגלל זה אתם צריכים עכשיו לנצל את כל הזמן שלכם. בגלל זה. בגלל זה אתם צריכים לנצל, to use all your time, אתם צריכים לנצל את כל הזמן שלכם בישיבה. אמרתי, אם הייתי יודע שאתם הולכים להישאר בישיבה עוד 10 שנים, ולהיות רבנים, אז הייתי אומר בסדר, אין דבר, לא בוער, לא זה. אבל אתם הולכים להישאר פה עוד איזה שנה וחצי. זהו זה. אתם חייבים שהתורה תיכנס לכם לדם. אתם אחרי זה יוצאים, כל אחד הולך להתעסק במי יודע מה. איך תחיו? איך תמשיכו? אתם צריכים את התורה בתוך הדם שלכם. אתם חייבים לנצל את הזמן. אני לא יודע אם זה מה שהיה או משהו אחר, אבל אחד מהם שינה כיוון לגמרי. שינה כיוון לגמרי. בסוף הוא באמת נשאר עוד כמה שנים בישיבה. והיום הוא... טוב, יש חלק שמכירים אותו, זה משנה. בכל אופן, אבל אני אומר, זה המהות של ישיבה. זה המהות של ישיבה. ישיבה זה לא, זה לא, זה לא מקום שנועד להישאר בכל החיים. זה לא. אני אומר, יש בודדים בודדים ש, ש, שזה מתאים להם. אבל לרוב רובם של האנשים זה לא מתאים. ישיבה נועדה כדי להכניס את התורה לדם שלנו, ושזה ייתן לנו את הדלק, את הכוח, לכל החיים אחר כך. בשביל זה נכנסים לעולם כזה שבעצם זה, 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 זה לא טבעי. It's not natural, זה לא, זה מלאכותי. מכניסים אותך לתוך בית מדרש עם 300 בחורים, אומרים לך, תשמע, אתה לא צריך לדאוג לא לאוכל, לא לכלום, שום דבר. רק תשב ותלמד. אנחנו מכינים לך את האוכל, אנחנו שוטפים לך את הכלים, אנחנו עושים לך הכל. רק תשב ותלמד. למה? בשביל זה. כדי שזה ייכנס לך לדם למשך כמה שנים, אחרי זה תצא, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שחשוב, אני מקווה.
זה לא המדע שצריך להיכנס לתוך הדם.
נכון.
זה הלימוד
שצריך. בדיוק. בדיוק, בדיוק.
צריך מזל.
מה?
צריך הרבה מזל.
זה נכון.
כי זה אתה נכון. צריך להכניס את הילד במקום המתאים לו. אם אין לו דיץ פלש, אם אין לו מקום בגוף שהוא יכול לשבת הרבה
נכון.
שעות,
נכון.
אז הראש שלו, המחשבה שלו, הולך לכל מיני כיוונים.
נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. ראש הישיבה שלי בשלבים, מי שהקים את ישיבת שלבים, הרב מאיר שלזינגר, הוא ג'ינג'י. ג'ינג'י, ג'ינג'י. אני אסביר למה הכוונה. אנחנו פעם אחת רצינו לעשות טיש יחד איתו, לישיבה. טיש. אספנו את כל, את כל הבחורים שהיו בשבת, ככה זה, וקיוויתי לראות רבה. ככה שיעשה, ככה כמו ש... כולם שרים וכולם זה. ראיתי אותו, הוא לא היה מסוגל לשבת במקום אפילו לרגע אחד. אני רואה אותו קופץ, ומשחק בזה, משחק בזה, מדבר עם זה, מדבר עם זה. זה לא, ככה לא, ככה רבי לא נראה. ככה רבי לא נראה. והיהודי הזה הקים את ישיבת שעלבים, בנה את קיבוץ שעלבים, והיה עדיין פוסק גדול, מעביר שיעורים, בלי סוף. זה הבן אדם. איך זה? איך זה? הוא למד בישיבת, ב... פונוביץ' ובכל תורה. הוא למד שם. הוא למד שם. וכשאתה מגיע לשם, ויש לך עוד 300 בחורים, את כל האנרגיות שלך אתה יכול להוציא שם. יש כאלה שמשתוללים שם, וצועקים אחד על השני, ובצעקות אימים. עכשיו, אני לא אומר, זה לא מתאים לכל אחד, ודאי. זה, אין שום ספק. אין שום ספק שזה לא מתאים לכל אחד, וצריך לדעת את זה. ברור. אבל, זה לא שכשאנחנו שולחים ילד לישיבה, אז אנחנו צריכים קודם כל לראות רגע, מתחשק לו או לא מתחשק לו, מתאים לו או לא מתאים לו, לשבת ליד ספר וללמוד יום שלם. אם זו הייתה השאלה, אני חושב שכמעט כולנו היינו אומרים, לא מתאים לו, נכון? לא מתאים לילד שלי. לשבת יום שלם ליד ספר וזה, זה לא העניין. זה לא העניין. ישיבה זה העולם הזה שעליו אנחנו מדברים פה. זאת הנקודה. להיכנס לתוך עולם כזה שבו אתה חלק מתוך מוח אחד גדול. בית מדרש מלא בבחורים ומתווכחים. צריך בשביל זה למצוא מקום כזה. שבו ככה זה עובד. כן? זה חלק מהעניין.
היום, סליחה לבד, היום יש ישיבות מוזיקליים או
אומנים. מה אני אגיד?
אני הכרתי ילד ילד טוב, הכל. היה לו נורא קשה, נורא קשה. עם המוזיקה.
עם המוזיקה.
כן.
אתה מדבר גם על נגיד כל התמות שבית המשפט שלו בישיבה גבוהה בעצם.
מהישיבה הגבוהה, נכון.
אני חושבת שהיום ילד בתיכון, כי הוא בגיל ישיבה תיכונית, זה משהו אחר.
נכון, 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 זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. אני לכן, אני לא נותן שמות, אני לא אומר מתי ואיפה, יש ישיבות תיכוניות שבהם הדברים האלה קורים. יש, מעט, אבל יש. זה יכול להיות ישיבה גבוהה כזאת, ישיבת הסדר כזאת, או ישיבה אחרת, לא משנה. אני רק מדבר על העיקרון, על העיקרון, להבין עד כמה שאנחנו צריכים את זה בשביל הדם שלנו. עד כמה אנחנו צריכים שהילדים שלנו זה יהיה בדם שלהם, כדי שלכל מקום אחר שהם ילכו אחרי זה, הם יהיו אנשי תורה. בדיוק. זה הבסיס. זה הבסיס. כמובן, עוד פעם, כמו שאמרתי, יש כאלה שזה לא מתאים להם. זה לא מתאים וצריך לדעת. דבר כזה עלול להרוס אותם. אני לא אומר את זה בתור כלל של 100%. אבל מי שיכול ועד כמה שאפשר, צריך להשתדל לעשות את זה.
אני חושבת שזה קורה להורים ללכת ולבדוק עם הילד, ישיבה, עד שנתפוס
נכון?
את הישיבה המתאימה.
נכון מאוד, נכון מאוד.
כדי ש...
נכון מאוד, סליחה, כשהם עלו לכיתה ט', לא בדקתם איתם ישיבה? נכון או לא? אז מה קרה? פתאום בזה, כשהוא מסיים את כיתה י' אז גמרנו? אין, האחריות שלנו ממשיכה גם אז. האחריות ממשיכה גם אז.
אבל אנחנו כבר יודעים שזה...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כשאנחנו אמרנו קודם מסגרת כללית, ועכשיו אנחנו מדברים על דרך ספציפית שהיא דרך לזה. אוקיי? עכשיו, כיוון שמה שאנחנו רוצים זה לא רק את תיקון המידות, תיקון המידות זה האלף בית, בלי זה אין בכלל מה לדבר על להיכנס פנימה לעולם רוחני. אבל אנחנו רוצים מעל זה, אוקיי? אז בשביל זה חשוב שאנחנו נתחבר אל התורה, בשביל הנקודה הזאת. אבל עוד פעם, כמובן, כל אחד צריך לראות ספציפית מה מתאים, מה לא מתאים, זה ברור ופשוט. בסדר? גלשנו. סליחה על האהבה, מה אתם יכולים. כן, כן.